לדוגמה, איזה חג יש לנו השנה? איזה חג יש לנו השנה כבר? ברוך השם פעם שלישית? חג הבחירות, מי לא אוהב כזה חג? חופש ביום שני או ביום שלישי, אחלה חג. רשמתם לפניכם את התאריך י"ט באלול? זה החג הבא. זה החג הבא, י"ט באלול זה החג הבא. כל ארבעה חודשים, לא צריך יותר מזה. כן. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. כן, כמו שעשיתם בעצמכם תמשיכו, אבל הפעם בתוקף. והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה מעבר ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. האם היהודים מקבלים את זה? את החג הזה? תשובה... מה זה קיבל להם? מעטים. מה אתה רוצה מאיתנו מרדכי? מה אתה רוצה? אתה רוצה שאנחנו כל שנה נקרא את המגילה הזאת ונזכר שמה? שהקיום שלנו בגלות הוא על קרעי תרנגולת שבכל רגע עורבת לנו סכנת השמדה שגם המלך הכי נחמד בעולם והכי פלואליסט יכול לצמוח לידו איזה אמן שישמיד אותנו, זה מה שאתה רוצה שאנחנו נעשה? לא מתאים לנו, עזוב אותנו. זה לא מתאים לנו את הכל. אנחנו מעדיפים להתייחס לדבר הזה בתור תקלה היסטורית. הייתה תקלה, היה מאוד מאוד לא נעים, הקדוש ברוך הוא הציל לנו מידם, חזרה לשגרה. מרדכי רוצה לקבע, כמובן, כחלק מהמאמץ שלו לגרום לעלייה לארץ ישראל, המסקנה שאמורה להיות ממגילת אסתר זה עליית המונים לארץ ישראל, מתוך הבנת הסכנה הגדולה שבגלות. אז מרדכי רוצה לקבע את הזיכרון הזה. כן? והוא אומר להם, אני מבקש, אבל עכשיו, כל שנה, אנחנו נקרא את המגילה הזאת. ואני רוצה להגיד דבר אחד, לדעתי, אני קצת מקדים פה את המאוחר, כל האירוע של פורים בתור איזה יום משתה ושמחה כזה, ויין, וזה סוג של איזה הסחת, באמת, יש לזה מקורות גם בחזל, סוג של הסחת דעת המונית, שאתה בעצם לא יכול לעמוד מול הידיעה, שרצו להשמיד אותך ללא סיבה. יש כאלה שנשענים על הפסוק, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. יש בגמרא בכתובות, הגמרא מביאה מנהג שהיו נוהגים להשקות את האבלים ביין. 10 כוסות. עד שראו שמביא אותם לידי גנאי, אז הפסיקו. ההתייצבות מול המוות, היא מהממת. ואז צריך לתת לאדם איזה יין טיפה ככה. זה הסיבה גם שנוח, אחרי שהוא יצא וראה את העולם חרב, אז הוא השתקר. אז אנחנו ניצבים... מול סכנת איום, שאתה אומר לעצמך, למה? מה, בוא תגיד לי מה אני צריך לשנות כדי שלא תרצה להשמיד אותי. זה לא משנה מה שתעשה. לא משנה אם תשתלב או תתבדל, לא משנה אם תהיה יהודי דתי או תהיה יהודי חילוני. אם אתה תהיה חילוני באמנסיפציה, אז אתה משתלט לנו על המקורות. אם אתה תהיה דתי, אז אתה מתבדל. אם אתה תהיה... לא משנה מה המטרה היא להשמיד אותך. אין אפשרות לחיות בכזה עולם, אז אתה שותה איזה כוסית כדי טיפה לשכוח. אז היהודים לא מעוניינים במסע ההיסטורי. הם לא מעוניינים. וכבר אמרו הרבה מאוד אנשים שהדבר היחיד שאתה לומד מההיסטוריה זה שאתה לא לומד מההיסטוריה שום דבר. המסע ההיסטורי הוא מכביד. נוח לנו להגיד שהכל בסדר ולא יקרה כלום והכל זה וזה ודאי לא יקרה ולהשקיט את עצמנו והייתה כאן איזו תקלה קטנה אבל תכף זה ייגמר. נוח לנו. ומרדכי מנסה בכל כוחו לקבע את הזיכרון. זה לא הולך. קיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. אז מה מרדכי כותב? מולם, אני מבקש מכם לשים לב. אמן בן עמדת האגגית צורר כל היהודים. חבר'ה, הוא לא צורר רק את הדוסים. הוא לא צורר רק את האלה או את האחרים. הוא צורר כל היהודים. זה לא מעניין אותו. אחת הדוגמאות החזקות לזה נמצאת בגטו ורשה. מי שהיה בסיור בפולין, עובר שם, זה תחנת חובה כזאת. בגטו ורשה יש מקום שנקרא כנסיית המומרים. שמעתם על זה? אני לא הייתי בכל גטו, הייתי רק בוורשה ובקרקוב. בקרקוב לא ראיתי, בוורשה יש. מה זה כנסיית המומרים? כשהגרמנים, מה שמם, תחמו את הגטו ליהודים וביקשו מכל היהודים לעבור, ניגשו אליהם קבוצת יהודים, אמרו להם, תשמעו, יש פה איזה טעות, כי אנחנו המרנו את דתנו לנוצרים. אז הגרמני אמר, מה הקשר אחד לשני? אתה יהודי, הדת שלך היא נוצרית, אבל אתה יהודי, אז אין בעיה, אנחנו מאוד מתחשבים, אנחנו נבדל לך כנסייה בגטו. אז יש כנסיית המומרים בגטו. מה זה קשור אחד לשני? צורר כל היהודים, גם המומרים. אתה יהודי? כלומר, היטלר הוא הגדול המאמינים בישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. ישראל. סגולת ישראל. אתה לא יכול להיפטר מזה. אז מרדכי אומר להם, תפסיקו לסגות באשליות. זה לא היה נגדי, זה לא היה מאבק פוליטי, זה לא היה איזה אינטריגה, זה היה צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, פעם אחת, פעם שנייה, הפיל פור, הוא הגורל לאומם ולאבדם. הנושא של הפור, יש שני נושאים שחוזרים על עצמם לאורך כל המגילה. אחד זה הפור, והשני זה הכסף. פור זה אומר שהמן היה מונע מדמון, מכוחות רוחניים של טומאה. לא משהו פרקטי, לא משהו שאתה יכול כאילו לשחד, לשכנע. זה לא. בזמנו, בשנים קדמונות, הסברנו את איזה גורל המן הפיל. אתם זוכרים את החשבון? מה זה מיום ליום, מחודש לחודש? המן הרי נמצא ביום י"ג בניסן. כך כתוב במגילה. הוא נמצא ביום י"ג בניסן. ואז הוא מפיל גורל מיום ליום, מחודש לחודש. הוא לוקח יום ורץ איתו לאורך כל החודשים. אז הוא מתחיל מי"ג בניסן, מפיל גורל י"ג בניסן, יוצא לו לא. י"ג באייר, לא. י"ג ב... 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 סליחה, הוא נמצא בי"ג בניסן, הוא מתחיל מי"ד. בו ביום אני לא אספיק. מתחיל מיום... יום למחרת. מתחיל י"ד בניסן, עושה את כל הסיבוב, עד י"ד באדר יוצא לו לא. ואז הוא עובר לט"ו בניסן. את כל הסיבוב יוצא לו לא. ט"ז, י"ז, כף. למד. אחרי זה עובר לאלף. יוצא לו לא, 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 עד שהוא מגיע ליום י"ג. היום שבו הוא נמצא. הוא לא מעדיף את י"ג בניסן, כי הוא לא יספיק להתארגן. מפיל י"ג בניסן, יוצא לו לא. י"ג, י"ג, בסוף הוא מגיע להטלה האחרונה של הגורל. מהי ההטלה האחרונה? י"ג באדר. כלומר, מתוך 360 פעם שהוא הטיל גורלות, 30 יום כפול 12, יצא לו 359 פעמים לא, ופעם אחת כן, בפעם האחרונה, י"ג באדר. אז הוא בודק ואומר, או, י"ג באדר, אדר, מת משה רבנו, יש לי, יש לי, מה? למה, למה, למה? מעגל שנה, רבי חיים. המן נמצא עכשיו בי"ג בניסן, זה היום שהוא נמצא בו. מפיל את הגורל ביום. ואז הוא אומר, אני אתחיל ממחר. אני אתחיל, האם אני יכול להשמיד את היהודים בי"ד בניסן? מפיל גורל, יוצא לו לא. ואז הוא רץ עם י"ד. יער, סיוון, גומר את כל הי"ד, יצא לו לא י"ד. עובר לט"ו, יצא לו לא. כל החודשים. ט"ז, י"ז, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', י"א, י"ב, י"ג. כולם יצא לו לא, 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 בכל החודשים. מגיע לי"ג, יוצא לו לא, י"ג בניסן, לא בסיוון, לא ב... בסוף הוא מגיע להטלה האחרונה לי"ג באדר, בעוד 11 חודשים. בום. יוצא לו לא. הוא אומר, אתה לא מבינים. הוא מונע ממקומות אחרים. לא מאיזה... אי אפשר לשחרד אותו. מה תיתן לו? מה תציע לו? הוא היה מוכן לשים 10,000 כיכר כסף כדי להשמיד את היהודים בכסף של ימינו, זה 1.5 מיליארד שקל שלנו. מוכן לממן את השמנת היהודים מכספו, כנראה גם מכסף שהוא ישדוד מהיהודים בעצמם. למה? איפה כתוב זין באדר? אין דבר כזה. הוא אמר בחודש אדר מת אבי התעודה. הוא לא ידע. לא, לא, רק חודש. רק חודש. גם הבחירות הן בו' באדר. התוצאות יהיו בזין באדר. יהי רצון שיהיה בשורות טובות לעם ישראל. אשר ישלטו. הם הבא משותף. זה בנימין, זה מרדכי, זה מיושבת בנימין, נכון? זה שניהם בנימין. בנימין, איפה אסתר שם בסיפור? טוב. ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרע שחשב על היהודים ותלו אותו על העץ. על כן קראו להם אלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על כך ומה הגיע אליהם. כלומר, מרדכי כותב איגרת שנייה כבר, בהתחלה כותב איגרת... עשו את החג הזה. לא עזר. אז הוא כתב איגרת שנייה היסטורית. חבר'ה, אני מסביר לכם מה היה פה. ראו את האיגרת ההיסטורית, אולי עוד יותר לא רצו לקיים את זה. ולכן כתוב, קיימו, קיבלו היהודים בכתיב חסר. כלומר, לקיים הם עושים... מה ההבדל בין לקיים לבין לקבל? לקיים, אתה אומר, אוקיי, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? את זה ואת זה, זה אני עושה. יאללה, תרד לי מהחיים. לקבל, הכוונה להזדהות, להבין את המסר, להבין שיש כאן איזה עניין. אז קיימו, מרדכי הצליח בשלב ב', אבל קיבלו מעט אנשים הפנימו את, ה, את, ה, את העניין, את המסר. את ה... מה? אין ו', כן. לכן זה קיבל לשון יחיד. אנחנו קוראים קיבלו, אבל כתוב קיבל. מעט. בסדר, מה אתה רוצה? מה, מה חובתי ועשינה? מה לעשות? משלוח מנות? זה, 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 הנה, עשיתי, רד מני. עליהם ועל זרם ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ברנה. עכשיו תראו, כאן הגמרא במסכת מגילה חושפת לפנינו מה שנקרא שקח המקמק. מכירים את זה? פעם היה בתחזית, שקח המקמק. כל מי שכאן לומד מסכת מגילה, הוא פותח את מסכת מגילה. שנה הראשונה במסכת מגילה, מה היא? מגילה נקראת ב... יהוד א', יהוד ב', יהוד ג', יהוד א', תתוו, לא פחות ולא יותר. אומר לעצמו הבן אדם הסביר, כן, האיש הנאור, האדם הסביר הנאור של אהרון ברק, אומר לעצמו, מה קרה? מה זה הלחץ הזה? הרי מגילת אסתר, האירוע קרה ביהוד ג' וביהוד א'. לא, באדר. האירוע קרה באדר. יהוד ג' ויהוד א' באדר היה האירוע. תתוו גם, אתה יכול להגיד שאתה יכול לנוע על הימים האלו. זהו, זה מה שאתה יכול לעשות. כשזה אירוע היסטורי, ואתה קורא משהו שהוא אירוע היסטורי, אתה לא יכול לעשות אירוע היסטורי בזמן שהוא לא היה. אלא אם כן אתה ציוני ומקדים את יום העצמאות, כן, זה כנראה לקחו את זה מכאן. אבל אירוע היסטורי, כל העניין של אירוע היסטורי, שאתה מציין אותו בזמן שהוא היה. נכון? זה העניין שלו. אתה לא יכול לעשות את ליל הסדר, לא בליל הסדר. ליל הסדר זה בליל הסדר. אתה לא היית, אתה אנוס, יהיה לך הזדמנות שנייה אולי לקורבן פסח, אבל הדבר אי אפשר להזיז אותו. מה פתאום מרדכי פותח כאן איזה מניפה שמאפשרת קריאת מגילה מיוד א', לומדים את זה הרי מכאן, נכון? מכאן מזמנם ואחרי זה זמניהם. אז מזה דרשו בפסוק למד א', לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. זמנים הרבה תקנו להם. למה? כי אחרי שכולם אמרו למרדכי, ודאי, ודאי, קיבלנו את המגילה, אין שום בעיה, המוח היהודי ממציא לנו פטנטים. מתי אמרת שקוראים את המגילה? ביהוד ד', אוי, בדיוק אני לא נמצא, ואני לא יודע לקרוא גם את המגילה, ואני בכפר, אז... מתחילים להתחמק. מתחילים להתחמק. ודאי צריך לקיים, אבל אני לא. מכירים את האפשרות להתחמק? אפשרות מה? עדיין. עם ה... כן, עם הנסיעה הזאת, כן. פרופסור לויבה ותקח אמרה, אומרים לשון הרע שעושה את זה. אז... אומר מודרחי, חבר'ה, אני הבנתי. אף אחד לא יכול להתחמק. אתה יכול לקרוא מגילה גם ביהוד א', גם ביהוד ב', גם ביהוד ג', גם ביהוד ד', גם בתתוו. חמישה ימים, תמצא מקום לקרוא את המגילה. התקנה לקריאת המגילה בימים הרבה, בזמניהם, היא תגובה לניסיון התחמקות מקריאת המגילה. אף אחד לא רוצה לקרוא את המגילה. אף אחד לא רוצה לקרוא אותה. אף אחד. מי רוצה לקרוא כזה? מי רוצה לקרוא דבר שמספר לך שאתה כל רגע נתון אמור להיות מושמד, יכול להיות מושמד, זה לא זיכרון היסטורי שאתה רוצה להיות בו. אז מרדכי כופה עליהם ריבוי זמנים. שלא יתחמקו. והימים האלה נזכר... מה?
השלב השלישי
כנראה הסדר. רגע, רב שבתאי. כי זמנם, זמניהם, נכון. כן, נכון, ואצל אסתר, נכון. אצל אסתר כתוב, נכון, צודק. זה יותר שייך לשלב השלישי, נכון. אבל תראה את הפסוק, פסוק כפחד, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור מדור, משפחה, משפחה, מדינה, מדינה, בעיר, בעיר, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. עכשיו, זה פסוק דרמטי לגמרי. אני אגיד לכם מה הפסוק הזה אומר, בסדר? זה בעצם אומר שאני ביום השואה הקרוב, מה שצריך לעשות, זה להקריא ברבים את רשימת הכוח הצבאי של גרמניה היום. עכשיו, כמה צוללות יש להם, גרעיניות? כמה טנקים לאופרד? כמה מטוסים, איזה מטוסים יש להם, אני לא זוכר? כמה טנקים, כמה זה? עכשיו, מה שקורה להם היום? למה? גרמניה החדשה. תומכים בנו, נותנים לנו צוללות בחצי מחיר, לא יודע בכמה. שישית ככה ספר בשביל לפנק פה את האנשים. חמש פוס אחת, מבצע, ישראלים אוהבים מבצע. יאללה, יש לך עוד צוללת, תעמיס. אדוני, לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. הניסיון היהודי לשקוע על זרי הדפנה ולהגיד, בסדר, זה היה, זו גרמניה אחרת וכל זה, הניסיון כאילו לשקוע. המגילה מספרת סיפור אחר, היא אומרת, לא, לא, לא. הלקח ההיסטורי, הסכנה האנטישמית להשמדה, הוא לקח שאתה אמור לשאת אותו לנצח. זה מסע מאוד מאוד כבד על הכתפיים. אתה לא רוצה את המסע הזה. מה, לעולם? יש ספר, נדמה לי, של משה דיין. על הנצח תאכל חרב. מכירים את ה... כל הורה שמלווה את הילד שלו לבק, הוא אומר, כשאני התגייסתי, הבטיחו לי שהילד שלי כבר לא ילך לצבא. והנה, אני מלווה אותו לצבא. אז אנחנו כנראה יכולים להגיד שגם הילדים שלנו ילכו לצבא, וכנראה גם הנכדים וגם הנינים, והם ילכו לצבא, ויצטרכו פה צבא. מה, אף פעם לא יהיה שלום, אף פעם לא... כנראה שמשיח יגיע, בעזרת השם, בקרוב בימינו. וזה, אבל כל עוד ש... וגם שהוא יגיע, הרמב"ם אומר שהוא ילחם, יהיה מלחמות. מלחמות השם. וזה קשה. תבטיחו לנו שלום. תבטיחו לנו פרחים בקנה ובנות בצריח. תשאירו לנו באוסלו את השיר. אנחנו הילדים של חורף 73. מכירים את השיר הזה? אני קראתי באיזה מקום, מי היה אחורי הגרף של האירוע הזה? אני לא זוכר מי היה, שם שלו. אני קראתי את התדריך שהוא נתן לחיילות האלה ששרו את זה בהסכם מאוסלו, איך הוא אמר למה לעשות. הוא אומר, כשאתם אומרים, הבטחתם יונה, תסתכלו לרבין בעיניים, תתקרבו אליו, תזעקו את הזעקה של הדור האומלל, אתם מסכנים, הבטחתם לנו שלא יהיה לנו שום דבר, אנחנו כאלה מסכנים, לא קיימתם את ההבטחה, כאילו תעשו אמוציות, ככה עבדו על הסיפור הזה. תבטיחו לנו שלא יהיה יותר מלחמות. חבל רק שהרעש של האוטובוסים המתפוצצים הפריע לבלוני השלום שהופרחו באוויר. זה קצת הרס את המציאות, נכון? חבל שהאויב לא משתף פעולה עם החלומות שלך. אז מרדכי מנסה לקבע את הזיכרונות, וזכרם לא יאסוף מזרם. לא יהיה שנייה אחת לאורך ההיסטוריה האנושית שלא תזדקקו לזיכרון ההיסטורי הזה. וכדאי לכם לזכור אותו. כי אם לא, אז אנחנו אחרי השואה יודעים בעצם שמרדכי מנסה להציל אותנו משואה. אם הלקח הזה היה מופנם, אז יכול מאוד להיות שהיהודים, איך שהיטלר היה עולה לשלטון, והיה מ-33 עד 39, אפשר ככה להגיד, מ-33 עד 36 אפשר היה לצאת מגרמניה עם הכסף, מ-6 עד 9 אפשר היה לצאת בלי הכסף, ומ-9 כבר אי אפשר היה לצאת בכלל. ז'בוטינסקי ב-38, תפריץ צדיק ח', 9 באב בוורשה, מדבר על שואה שהוא רואה מול העיניים. זה לא עוזר. זה לא עוזר. הם לא שומעים למרדכי. ולכן אין לו ברירה אלא מה? להפעיל את אסתר, שהיא תחייב אותם בחוק מדינה לקיים את הפורים. עוד שנייה, אביאל. ותכתוב, יש כאן תף רבתי. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. עד שזה לא מגיע מלמעלה, בהוראה. וכנראה שמי שלא עושה את זה, אין לו דרכון, לא מקבל ביטוח לאומי, עשינו על זה סנקציות כאלה ואחרות, זה לא עוזר. כן, מה רצית לשאול? או להגיד, או להעיר, או להסיף. לא היה לו סמכות, הוא היה, מרדכי מונה, אנחנו נראה את זה בפרק הבא, הוא מונה ללוביסט יהודי, שתדלן, אין לו, לא הייתה לו סמכות לחוקק חוקים. אסתר יכולה לחוקק חוק מדינה, דרך חשברוש, והחוק הזה מכריח את היהודי, אומר, יהודי שלא יקיים את הפורים, לא יוכל לקבל דרכון, לא יוכל לצאת מהארץ, לא יוכל לקבל ביטוח לאומי, כל מיני סנקציות. מיד נראה איפה כתובות הסנקציות, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל קשב 20 מדינה המדינה, זה כבר ספרים שלישיים שנשלחים. מלכות החשברוש, דברי שלום ואמת. שלום, זה להסביר להם בדרך. עם ישראל לא רוצה את פורים. הוא לא רוצה אותו. הוא לא רוצה את החג שמטיל עליו כזה צל, ומספר לו סיפור של איום מתמיד. ושוב, חוזרת המגילה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זה כמו שהערת הרב שבתאי, אז עכשיו התחילו להתחמק. התחמקויות טכניות, ברור, פורים, אבל לא כאן ולא שם, יהודים הרי הם אלופים בדבר הזה, נכון? יש לנו כל מיני, נכון? הלכנו, אבל היה סגור, הגענו, אבל המפתח אצל פופציק, הוא לא הגיע, לא, רצינו לקרוא, אבל לא היה נר, המגילה בארון, הארון סגור, מכירים את כל זה, אנחנו... המגיד מדובנה היה אומר משל על הפסוק, צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. שפעם מישהו היה לו הרבה חובות, אז הוא בא לאיזה עורך דין לייעוץ. אז עורך דין אמר לו, תקשיב, אתה לא תוכל להתחמק מהחובות, אני מציע לך, תתחיל להטיש אותם. תגיד להם, כן, אני אשלם, כן, בתשלומים, עוד חודש יגיע הכסף, ככה תגרור אותם איזה שנתיים, יתיישרו ממך ויעזבו. תודה רבה וכל זה, ואז עורך דין אמר לו, טוב, רק על הייעוץ זה 1,000 שקל. אמר לו, תקשיב, עוד חודש, וזה, ועוד שנתיים. אמר לו, חוצפן, אני לימדתי אותך את זה, אתה מפעיל את זה כלפיי. צור ילדך 9, הקדוש ברוך הוא ילד אותך עם שכחה, ותשכח, אין מחול אליך, אתה מפעיל את זה כלפיו. אז זה ה... נכון. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצומות וזעקתם. בסופו של דבר, המגילה מסיימת ואומרת, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. כלומר, מי שבסוף גרם לכך שימי הפורים נחגגים, זה לא מרדכי, זה מי? זה אסתר. כלומר, מרדכי זה כאילו ההזדהות, זה דברי שלום. אסתר זה הכפייה, דברי אמת. בסוף, לא נעים להם אסתר, לא נעים להם. אין להם ברירה בגלל אסתר, אז הם מקיימים. כלומר, פורים זה חג כפוי. כפה עליהם הקדוש ברוך הוא, כפו עליהם מרדכי ואסתר, הר כגיגית. ועדיין הפכו את זה לחג, אני פורים, שמח ומבדח, וכאילו כל מיני... תראו, המון המון הלכות, מי שלומד מסכת מגילה, רואה כמה... כשיש לך עיקרון, והוא מאוד מאוד חשוב, אתה מבליט אותו בפרטים משונים. פרטים הלכתיים משונים. שקוראים בתורה, קריאת התורה בשבת, יש דעה שזה דאורייתא. זה תקנת משה רבנו, אבל תקנת משה רבנו דאורייתא. אז פספסת איזה מילה שהבעל קורא אמר, אז עכשיו אתה לא יצאת ידי חובה? יצאת ידי חובה. אתה בעניינים, פרשת משפטים, קראת, פספסת מילה, לא טוב, אבל אתה בעניינים. מגילת אסתר, אפילו מילה פספסת, אבוד. מה? למה בדיעבד?
לא, שהמגילה לא צריכה להיות, אפילו המגילה לא צריכה להיות הקשרה.
לא משנה. אתה צריך לשמוע את הכל מהקורא, מבעל הקורא, פספסת מילה אחת, אבוד. זהו. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. נשים חייבות בקריאת מגילה. אטרף כזה. זה הברן של מרדכי, הבערה של מרדכי, שלא התחמקו, מהלקח ההיסטורי. אל תפסיד מילה. לך תראה איזה מילה תפסיד. וחלק מהפסוקים שומעים אותם בקול. נכון, איש יהודי, כל הקהל אומר אותם, מתכנסים. תקנו צום לפני כן, בי"ד או בי"ג, בי"ג איזה. כן. המגילה מסיימת, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. פרק י' שהוא פרק קצר, הוא בעצם הטרגדיה. אני רוצה לכתוב לכם את פרק י' שהיה אמור להיכתב. בסדר? הפרק שהיה אמור להיכתב הוא הפרק הבא. כתוצאה מהאירוע הדרמטי הזה, כמעט שואה. בסוף, בשער של אושוויץ, הרכבת נעצרה. מי שמכיר ברשימת שינדלר, איך הוא מצליח לקחת רכבת ולהוציא אותה מאושוויץ. אני לא יודע אם החלק הזה בסרט הוא אמיתי. היה דבר כזה? מה? מוטי. נו? וואה. לאורך ימים ושנים, בעזרת השם. עד 120. טוב, איפה הייתם? אוסטריה. טוב, צריך פעם, אני אשב איתך פעם. אז הרכבת נעצרה לפני. כתוצאה מהזעזוע הזה, מיליונים זורמים לארץ ישראל. מרדכי מקבל מינוי. מה המינוי של מרדכי? הנציב, לא מלך, חשבו שהוא המלך, הנציב היהודי העליון בארץ ישראל, מרדכי הרברט סמואל. הוא מגיע כאן לארץ עם המיליונים, בונים כאן את בית המקדש, בונים כאן את ירושלים, כמובן, אף אחד לא יכול לקום אולם, כי המלכה אסתר נמצאת למעלה, והיא מלווה את כל הדבר הזה, יש ליווי צבאי אולי וכולי, המדינה היהודית מתפתחת, מסגשגת, מה? יש סיפוח, ודאי, תוכנית המאה, וגם כשממלכת פרס קורסת כעבור כמה שנים בעקבות אלכסנדר כבר פוגש כאן ממלכה מפותחת, עצמאית, הוא קורא את הברית, והממלכה הזאת הולכת ומשגשגת, ובית שני נבנה וכו', מיליוני יהודים מגיעים לכאן, זה מה שהיה צריך להיות. זה מה שמרדכי רצה שיהיה. אותו כוח צבאי מופלא שמרדכי בנה כדי להילחם פה. הייתה מלחמה, הרגו 75,000, רק ב... נכון? אותו כוח צבאי הוא הבריגדה היהודית ששימשה את עמוד השדרה של הצבא העברי ההולך וקם במדינת ישראל, ובעצם היה זה המשך טבעי בין מרדכי לבין החשמונאים. גדוד נהגי הפרדות, הבריגדה היהודית וכו' וכו'. זה מה שהיה אמור להיות. זה מה שהיה אמור להיות. מרדכי צריך להיות הנציב, ומיליונים עוד צריכים לעלות. אבל במקום זה, מה יש לנו? יש לנו את פרק י'. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. אחת האינדיקציות הברורות ביותר לגאולה זה למי אתה שוקל את השקל הציוני. למי אתה משלם מיסים? גוף עצמאי, הזכות, וגם זה מופיע בתחילת ספר עזרא, אחת הסמכויות שלו זה לגבות מיסים כדי לממן את הכל. והנה מתברר שהיהודים ממשיכים לשלם מיסים למי? אחשוורוש. וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כלומר, במקום שתתחיל להיכתב כאן ההיסטוריה הישראלית, הכרוניקה הישראלית, כמו שאנחנו היום קוראים מספרי ההיסטוריה מתחילת הציונות, אז אתה מחפש ספרי היסטוריה, גרץ ודובנו וכל אלה, אז בסדר, הם מתארים את כל הבית ראשון, בית שני וכו', אבל הכתיבה ההיסטורית, הרציפה, העוקבת בעצם מתחילה מתחילת הציונות, כן, מהעליות, מהמושבות, אתה יכול להתחיל לעקוב איזשהו סדר. לתאר את עם ישראל בגלות, כל אחד כתב מה שכתב. אז במקום שתתחיל כאן ההיסטוריה היהודית, ומרדכי יהיה הפרק הראשון בספר ההיסטוריה של האומה העברית המתחדשת, במקום זה מרדכי הוא עוד איזה פרק בספר הפרסי שהוא גדול, יש עוד איזה אפיזודה פרסית ששם פעם היה איזה מרדכי אחד באסתר שהיו... מי אתה? איפה אתה כתוב? באיזה ספר? בספר של הגויים או בספר שלנו? מרדכי כתוב בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. וכאן הפסוק אולי הכי עצוב. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. סגן נשיא ארצות הברית. משהו כזה. נציג הלובי היהודי, נציג איפאק, שתדלן. גדול היהודים, כמובן. גדול היהודים. רצוי לרוב אחד, כי כשאתה שתדלן, הוא רוצה ממך את זה, אתה לא יכול תמיד לספק את כולם. מתואר כאן דיפלומט, לוביסט, שתדלן. זה מה שמתואר כאן. דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. אנחנו רוצים לקרוא פסוקים אחרים. כי מרדכי היהודי, כן, כמו שכתוב אצל יוסף, כן, איך כתוב את זה? ויעבור יוסף, בכל הארץ קוראים לפניו, רק הכיסא יגדל ממכה. וזה מה שאני רוצה לקרוא למרדכי היהודי, שהוא מוביל את המהפכה. עולה לארץ ישראל. המגילה מסתיימת כך. ומכיוון שהמגילה הסתיימה כך, זה אומר שהיא סיפור פתוח, שלא נגמר מבחינה היסטורית, והיא עתידה לחזור. כלומר, הלקח הזה עתיד לחזור, כי אנחנו הרי מכירים את זה מהצד השני של ההיסטוריה. יש בכל אופן איזשהו נקודת אור קטנה בכל אופן, שנסיים בה כדי לסיים בטוב. לסיים בטוב. הערה מופלאה רבי שלמה של המלבים. כבודו יפתח בבקשה בספר נחמיה, פרק א', פרק ב', סליחה. ויהי בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסנא המלך, זה פרעה, יין לפניו, הייתי מגיש לו יין, פקיד, ועשה את היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו, הייתי נראה נורמלי, ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי עם רוע לב, אתה מתכנן להרוג אותי? ויראה הרבה מאוד. הוא אמר למלך, המלך לעולם יחיה. הוא מחליט לנצל את ההזדמנות. מדוע לא יראו פניי אשר העיר ואת קברות אבותיי חרבה, ושעריה הוקלו באש? זה הסיבה. הוא מחליט לנצל את ההזדמנות. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? וואו, מה אתה רוצה? אז הוא עוצר והתפלל אל אלוהי השמיים. חיים והמוות. קצת כמו רבי יוחנן. רבן יוחנן, אם הוא יבקש יותר מדי, לא יקבל כלום. יבקש מעט מדי, יפסיד. ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם על המלך טוב זה מחזיר אותנו חזק מאוד לאן? יפה. ואם ייטב עבדך לפניו, אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותיי ואבננה, הכוונה תן לי לבנות את ירושלים כמקום לאומי. תן לי מינוי לאומי. תוכנית המאה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך, מתי תשוב, ויתב לפני המלך, וישלחני, ויתנה לו זמן. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק משובש. נכון? השגל שיושבת אצלו. זה יותר, תכתוב את זה. השגל יושבת ליד המלך, ואז ואומר לי המלך. זה ברור שהשגל שנכנסת כאן, היא בעצם ויאמר לי המלך, הוא בא להגיד לי משהו, ואז היא אומרת לו, אל תגיד את זה, תגיד משהו אחר, והיא אומר כאן המלבים זו אסתר. נחמיה מגיע לאחשוורוש לבקש ממנו סוג של עצמאות מדינית, ואחשוורוש אומר, פתאום, למה שאני אתן לך את זה? סליחה, זה לא אחשוורוש, סליחה, טעות שלי, זה דריווש, הבן. הבן של אסתר. ואז אסתר אומרת לו, הוא אח שלך. אתה גם יהודי בעצם. תן לו. תן לו. ומכאן נחמיה הולך ומצליח להקים משהו, לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד לחרפה, ומיד יגיד את זה בהמשך, משהו שמתקרב לאיזושהי אוטונומיה יהודית. אז משהו כן יצא מזה, מאוחר, אחרי אחשוורוש, בעקבות דריווש, עם נחמיה, זה לא מרדכי, זה לא אותה עוצמה, אבל משהו בכל אופן יצא בזכותה של אסתר לפי הערת המלבים כאן. אז כן התחלה הייתה, אבל אנחנו ברוך השם זוכים לשוב לארץ קודשנו ולהקים ב... מה? כן, נכון. ברוכים תהיו, חודש טוב ומבורך.